רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
התשובה תגיע תכף. בימים האחרונים היה קצת ויכוח אצלנו במשרד בקשר למזרנים שאנחנו מפרסמים. אתם יודעים כבר, החברה הזאת שמזמינים ממנה באינטרנט, והם מביאים אליכם הביתה, מזרן תלת שכבתי עם ספוג זיכרון, ואתם חופשים לישון עליו במשך עד 100 לילות, ואם אתם לא מרוצים אז פשוט לוקחים אתכם אותו בחזרה, זאת. אז אין לנו שום ויכוח בקשר לחברה, הוויכוח זה על איך צריך לקרוא לה. כי אני חשבתי שהכתובת שלהם זה פנדה ZZZ, COIL, אבל רן טען שזה בכלל פנדה ZZZ, COIL. מתברר שיש איזו אי הסכמה בקשר לאיך קוראים בכלל לאות הזאת, האות האחרונה באנגלית. זה U, V, W, X, Y, מה בא עכשיו? Z, נכון? זה Z. בכל אופן, אז ביררתי. ומתברר שזה תלוי. בבריטניה וקנדה ואוסטרליה קוראים לאות הזאת Z. בארצות הברית קוראים לה Z. אז אם אתם רוצים להרגיש בריטים, תשתו תה, ותוך כדי זה תקלידו פנדה, Z, 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 C, O, I, L, ותזמינו לעצמכם מזרן. ואם אתם רוצים להרגיש אמריקאים, אז תחזיקו המבורגר ביד אחת, וביד השנייה תקלידו פנדה, Z, 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 C, O, I, L. בכל מקרה, לא תצלחו לצאת מהבית ולהסתובב בחדרי תסוגה ולהתמודד עם אנשי מחירות, יגיע אליכם ישר הביתה אותו מזרן באותו מחיר, נמוך, כי זה ישר מהיצרן, בלי פערי תיווך. פנדה, Z, 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 C, O, I, L, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. או Z, 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 whatever.
שלום, כאן שמעון פרנס. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט החדש שלי, עושים שיחה שמו. בכל פרק אריח לשיחה אדם שמרתק אותי באופן אישי, ויחד איתו נצלול לעולמו. עיתונות, קולנוע, ספרות, תקשורת, ספורט, פסיכולוגיה, עולם הנסתר, מוסיקה ונושאים רבים אחרים.
שמעון פרנס מגיע לעושים היסטוריה. עושים שיחה, תוכנית חדשה. בקרוב.
היי, אני דורון פישלר וזאת התשובה. והנה השאלה. למה אנחנו לא נוהגים בצד שמאל, כמו במקומות אחרים שהבריטים שלטו בהם? הגר שלחה לי את השאלה הזאת, וזאת בהחלט שאלה מעניינת. אבל כשחושבים על זה טיפה, אז מיד עולה השאלה היותר יסודית. למה אנחנו לא נוהגים בצד שמאל בכלל? למה דווקא בצד ימין? כשאתם נוסעים באוטו, אתם נוסעים בצד ימין של הכביש. לעומת זאת, הנהגים שנוסעים לכיוון השני, נוסעים בצד ימין של הכביש. שמאל שלכם, אבל ימין שלהם. כולם נוסעים בצד ימין, ובכל מקום בעולם נוסעים בצד ימין. חוץ מבבריטניה, שם נוסעים בצד שמאל. ובאוסטרליה, וביפן, ובהודו, שתכלס יש בה יותר אנשים מיפן ואוסטרליה ובריטניה ביחד. וגם בפקיסטן ודרום אפריקה ונמיביה וקניה ואירלנד וסורינם, בעצם יש הרבה מקומות בעולם שנוסעים בהם בצד שמאל. בסך הכל, בערך שני שליש מהאנשים בעולם חיים במקומות שנוסעים בהם בצד ימין, ושליש נוהגים בצד שמאל. אז מה קורה פה בעצם? ולמה העולם לא נסגר על עצמו על באיזה צד צריך לנסוע? לפני הכל, לדעת באיזה צד של הדרך אתם נוסעים, זה חשוב, וזה היה נכון עוד לפני שהיו מכוניות. גם כשאנשים נסעו בקרקרות או רחבו על סוסים, כבר אז צריך איזשהו סדר. אמנם לא הייתה הרבה סכנה של התנגשות חזיתית אז, אבל עדיין, אם כל אחד נוסע באיזה צד שבא לו, אז יש בלגן בכביש ופקקים והכל. אז כדאי לדעת באיזה צד אתם נוסעים, ולכן כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, כנראה היו איזה שהן מוסכמות לגבי באיזה צד נכון לנסוע. אבל ההיסטוריה לא כל כך אומרת לנו באיזה צד זה היה. כי ההיסטוריונים של רומא, לצורך העניין, לא מרגישים צורך לכתוב ואז יוליוס קיסר הכריז אחריי רומאים אמיצים למען תהילת יופיטר. עלה על סוסו ורחב לכבוש את גליציה כשהוא נצמד לימין ומקפיד לאותת בסיבובים. אבל האמת שהרומאים דווקא כן השאירו עדויות היסטוריות מעניינות בדרכים שלהם. הרומאים היו כידוע מאוד חזקים בלסלול דרכים מצוינות לאורך כל האימפריה שלהם. יש מקום שנקרא סווינדן באנגליה, שיש בו מחצבה מתקופת הרומאים, ויש דרך שמובילה אליה. ומה שמעניין בדרך הזאת זה שיש בה חריצים שנוצרו פשוט מכל הגלגלים של העגלות שנסעו עליה, הם שחקו אותה ויצרו חריצים בדרך, אבל החריצים האלה הם הרבה יותר עמוקים בצד אחד של הדרך מאשר בצד השני. אז מה הסיפור פה? כרכרות נסעו לשם אבל לא חזרו? אז איזשהו היסטוריון מבריק, שרלוק הולמס של ההיסטוריה, הסתכל על זה ואמר, לא. מה שקרה זה, זאת הייתה מחצבה. כרכרות הגיעו אליה כשהן ריקות, אבל נסעו בחזרה כשהן עמוסות בטונות של אבנים. ולכן הן היו יותר כבדות, הן שחקו יותר את הדרך בדרך חזרה. ולכן הצד של הדרך שיותר שחוק הוא פשוט הצד שבו הם נסעו. וככה אנחנו יודעים שהרומים, לפחות באנגליה, נסעו בצד שמאל של הכביש. אז למה? למה הם נסעו דווקא מצד שמאל? זאת אחת שאלות האלה שאף אחד לא ממש יודע. אין לזה שום תיעוד. יש ניחושים. יש הסברים, ספקולציות. למשל, אם אתם תחפשו באינטרנט למה הרומאים רכבו דווקא מצד שמאל, אז יכול להיות שתתקלו בהסבר שאומר שזה בגלל שעל סוסים עולים מצד שמאל. וכשאתה עולה על סוס, אתה לא רוצה לעשות את זה באמצע הדרך, אז אתה מכנה את הסוס בצד שמאל של הדרך, עולה עליו ויוצא לדרך. ועל סוסים באמת עולים מצד שמאל. אתם יכולים לשאול כל מי שמטפל בסוסים, רוכב על סוסים, מתעסק עם סוסים, על סוסים עולים מצד שמאל. סוסים רגילים לזה, ככה מאמנים אותם. אם אתם ניגשים אליהם מצד שמאל, הם בסדר עם זה, אבל אם אתם ניגשים אליהם מצד ימין, הם עלולים להתחרפן. ולמה עולים על סוסים דווקא מצד שמאל? גם לזה אין ממש תשובה, אבל טוענים שזה בגלל שפעם אנשים עלו על סוסים עם חרב, וחרב חוגרים בצד שמאל. וזה מאוד קשה לעלות על סוס מצד ימין בזמן שיש לך חרב חגורה בצד שמאל. אתם ניסיתם פעם לעלות על סוס מצד ימין עם חרב חגורה בצד שמאל? כנראה שלא, אבל תאמינו לי, זה קשה. ולמה אנשים חוגרים את החרב תמיד בצד שמאל? כדי שיהיה יותר קל לשלוף אותה, משום שרוב האנשים הם ימניים, ויותר נוח לשלוף חרב שחגורה בצד שמאל, כי זה נותן יותר מרחב פעולה ליד. אז בקיצור, רוב האנשים הם ימניים, לכן הם חוגרים את החרב בצד שמאל, לכן הם עולים על סוסים מצד שמאל, לכן הרומאים נסעו בצד שמאל, ולכן עד היום נוסעים בצד שמאל. באנגליה. זה לא מסביר שום דבר לגבי כל שאר העולם. וחוץ מזה, כל ההסבר הזה נשמע לי די מפוקפק. קודם כל, כל העסק הזה עם החרב, לדעתי זה מפריז במספר האנשים שהסתובבו עם חרבות. כשאתם רואים היום סרטים שמתרחשים בימי הביניים וכאלה דברים, משחקי הכס ושר הטבעות וכאלה דברים, אז זה נראה כאילו כולם מסתובבים עם חרבות כל הזמן, אבל זה לא ממש נכון. כשאנשים יוצאים לקרב, הם מסתובבים עם חרבות, כן, אבל לא כולם יוצאים לקרב כל הזמן. אם עליתם על סוס, יש סיכוי הרבה יותר טוב שעשיתם את זה פשוט כדי לחרוש את השדה שלכם, או להגיע לשוק, מאשר לצאת לקרב על הגנת המולדת. לא כולם מסתובבו עם חרבות כל הזמן, כמו שהיום לא כולם מסתובבים עם אקדחים. אז החרבות זה לא עניין כזה משפיע, וגם אלה שכן הסתובבו עם חרבות, לא באמת חגרו אותם תמיד מצד שמאל. זה עוד דבר שרואים היום תמיד בסרטים, אבל זה לא באמת תמיד היה ככה. אפשר לשלוף חרב שחגורה בצד ימין, ממש באותה נוחות, כמו שחוגרים אותה מצד שמאל, ויש מצבים שבהם עדיף לחגור אותה בצד ימין. ואחד המצבים האלה, זה כשאתם רוכבים על סוס. אם אתם רוכבים על סוס, עם חרב שחגורה בצד שמאל, ופתאום מגיע מולכם אויב, ואתם שולפים את החרב מולו, אתם שולפים אותה פחות או יותר דרך הצוואר של הסוס. והסוס לא יהיה מרוצה מזה. אז לא, אני לא קונה את ההסבר הזה בכלל. אז אם זה לא ההסבר, אז מה כן? למה אנשים נוסעים בחלק מהעולם בצד אחד וחלק בצד שני? יכול להיות שהתשובה היא סתם, כי ככה יצא. כי זה לא באמת משנה, אין כיוון שבו יותר טוב לנסוע. מה שמשנה זה שכולם יודעים מה הכיוון, שכולם ייסעו באותו צד. וברגע שמתקבע איזשהו מנהג, שנוסעים בצד ימין או בצד שמאל, הוא נוטה להתפשט הלאה. משום שאנשים נוסעים בקרקרות שלהם גם למקומות אחרים, וימשיכו לנסוע בצד שהם רגילים אליו, וככה הוא מתפשט הלאה והלאה עד לים. משום שאת הים אי אפשר לחצות בקרקרה, ולכן במקומות שמופרדים אחד מהשני בים, כמו בריטניה משאר אירופה, יכולים להיות מנהגים אחרים. בכל אופן, זה מה שזה, מנהג. אנשים נוהגים לנסוע בצד אחד, ובמשך המון זמן לא היה חוק כזה. אף אחד לא הכריח אותם, לא היו שוטרי תנועה. ככל הידוע לי, החוק הראשון בקשר לכיוון הנסיעה יצא בשנת 1300, כשהאפיפיור הוציא הוראה שכל האנשים שמגיעים לרומא וחוצים גשר מסוים צריכים להיצמד לימין על הגשר. כנראה שזה היה גשר מאוד צפוף והגיעו אנשים מכל מיני מקומות, ואם כל אחד נסע איך שבא לו, זה פשוט היו פקקי תנועה. אבל זה היה חוק לגבי גשר אחד מסוים. יותר מ-400 שנה מאוחר יותר, בשנת 1756, יצאה בפעם הראשונה הוראה כזאת לגבי גשר לונדון, שבו צריך להיצמד לשמאל. ורק יותר מ-50 שנה אחר כך נחקק חוק באנגליה שאומר צריך להיצמד לשמאל תמיד, בכל מקום. בינתיים ב-1792 בפנסילבניה יצא החוק האמריקאי הראשון שאומר שצריך להיצמד לימין, וככה בכל העולם נחקקו לאט לאט חוקים שאומרים באיזה צד צריך לנסוע. בבריטניה נסעו בצד שמאל, ומכיוון שבריטניה כבשה חלק גדול מהעולם, היא הביאה איתה את החוקים שלה. וככה גם בהודו, באוסטרליה, בניו זילנד, שבריטניה כבשה, נהגו בצד שמאל. וככה זה נשאר בעצם עד היום. גם היום, בדרך כלל, בין מקומות שנוסעים בצד ימין ומקומות שנוסעים בצד שמאל, יש ים שמפריד ביניהם. בריטניה נפרדת מאירופה, אז בדרך כלל אי אפשר לנסוע לשם, למרות שהם דווקא חפרו מנהרה, ככה שקצת מסבך את המצב. אי אפשר לנסוע מאוסטרליה לאסיה, ככה שהעובדה שהם נוסעים בכיוונים שונים פחות מפריע. דרך אגב, גם בים יש חוקים. נגיד אתם שתים ביחטה שלכם, ופתאום ממול מגיעה אליכם סירה אחרת, ישר אל החרטום שלכם, ועוד רגע הולך להיות פה טיטניק 2. מה אתם עושים? אתם מן הסתם צריכים לפנות הצידה, וגם הם צריכים לפנות הצידה. אבל אז יש סכנה שיהיה העניין הזה כמו הקטע המביך שאתם במסדרון מול מישהו, ואז אתם זזים, ואז גם הוא זז, ועוד פעם, וזה לא נעים. זה עוד יותר לא נעים בים. מכיוון שלספינות לוקח הרבה זמן לפנות, והתנגשות זה לא טוב. אז הם צריכים לדעת לאן לפנות. אז התשובה היא, אתם פונים ימינה. שניכם פונים ימינה. זה חוק בינלאומי, בכל ים שאתם נמצאים בו, בים, נוסעים מצד ימין. עוברים ספינות אחרות מצד ימין. וזה נכון גם אם רגע אחר כך אתם תאגנו בחוף של טוקיו, ותתחילו לנסוע בצד שמאל. אבל יש מקומות שבהם כן יש גבול. יבשת אמריקה, כל אמריקה הצפונית והדרומית, בכולה נוסעים בצד ימין, חוץ משתי מדינות קטנות. גויאנה וסורינם, מדינות קטנות בדרום אמריקה, ושם נוסעים בשמאל. וזה נשמע כאילו זה יעשה הרבה בלגן, אבל איכשהו, המדינות האלה הם כמעט אי. יש רק כביש אחד, גשר אחד, שמחבר את גויאנה לברזיל, וזה המקום היחיד באמריקה שבו צריך להחליף מימין לשמאל ולהפך. באפריקה יש קו הרבה יותר ארוך, יש מין גבול מפותל שחוצה את כל היבשת שמפריד בין החלק הצפוני, שבו נוסעים בצד ימין, לחלק הדרומי, שבו נוסעים בצד שמאל. והרבה מהמקומות שנוסעים בצד שמאל הם מקומות שהיו תחת שלטון בריטי, כמו אוסטרליה וניו זילנד והודו, וגם כשהבריטים עזבו הם נשארו ככה כי הם היו רגילים וכי קשה לשנות. זה לא שכשהבריטים עזבו את הודו אז כל ההודים עושים יאי עכשיו כולם לעבור לימין, לא, כי להחליף כיוון זה קשה. תחשבו, נגיד שהיינו צריכים יום אחד להחליף את כיוון הנסיעה, לנסוע בצד ימין, פשוט כולם היו עוברים בצד שמאל. זה לא כל כך פשוט. משום שכל הכבישים שלנו מתוכננים לנסיעה בצד ימין, ולא רק הכבישים, אלא גם המכוניות. אנחנו נוסעים במכוניות שבהן ההגה נמצא בצד שמאל, משום שהן מתאימות לנהיגה בצד ימין, משום שכשאתם יוצאים לעקיפה, אתם צריכים לראות מה קורה בחצי השני של הכביש. אם ההגה נמצא בצד ימין ואתם יוצאים לעקיפה, הפעם הראשונה שאתם תדעו אם יש מכונית בצד השני של הכביש, זה אם היא תתנגש בכם. כל החצים על הכבישים מכוונים לנהיגה בצד ימין. כל התמרורים, כל הרמזורים מכוונים לצד ימין. האוטובוסים כולם מכוונים לצד ימין כי יש להם דלתות רק בצד אחד. שלא לדבר על מחלפים. אי אפשר פשוט לנסוע בצד השני של המחלף, כי כל הכניסות צריכות להפוך ליציאות, וכל היציאות צריכות להפוך לכניסות. להעביר מדינה מצד ימין לצד שמאל, זה מאוד מאוד קשה, ולכן רוב המדינות לא עושות את זה אף פעם. ועדיין, יש מקרים שבהם זה קורה. בשנות ה-50, כל המדינות באירופה נסעו בצד ימין, חוץ משוודיה. שוודיה, משום מה, נסעה בצד שמאל. זו הייתה בעיה, כי שוודיה היא לא אי. היא גם לא קרובה במיוחד לבריטניה. כל השכנות שלה נסעו מצד ימין, וגם המכוניות הגיעו ברובן מהמדינות האלה, ולכן המכוניות היו מתאימות לנהיגה בצד ימין. שוודים לעתים קרובות הסתבכו כשהם יצאו מהמדינה ונפגעו בתאונות דרכים. היה הרבה אינטרס ששוודיה תיישר קו עם כל שאר אירופה, ו... תיסע גם היא בימין. אז הממשלה עשתה משאל עם. היא שאלה את העם ב-1955, האם אתם רוצים לעבור מצד שמאל לצד ימין? והעם אמר, חד משמעית, לא. 83% מהאנשים במשאל העם הצביעו לא, לא לעבור לצד ימין. אז הממשלה עשתה את זה בכל זאת. בשנת 1967, הם קבעו את יום המעבר לימין, שנקרא הגר טרפיקום לגניגן, או בקיצור, דגן הו. הו, זאת האות המקבילה ל-H בשוודית, שזאת האות הראשונה בהגר, שזה ימין. בקיצור, יום ההו. והממשלה התכוננה למעבר הזה לצד ימין, כמו למבצע צבאי גדול. גם מבחינה טכנית של איך להעביר את כל התשתיות לצד ימין, וגם מבחינת החינוך של הציבור, משום שהציבור היה חייב להיות מוכן לזה, הם לא צריכים שזה יבוא אליהם בהפתעה, אז במשך הרבה זמן הם הסבירו לכולם איך לנסוע בצד ימין, וגם הפיצו שיר, שיר שהיה הימנון המעבר לצד ימין, שנקרא הולדה טיל הגר סוונסן, שזה בשוודית תצמד לימין סוונסן. לטובת מאזיננו שאינם דוברים שוודית שוטפת, אני אבצע גרסה עברית של השיר. תיסה מימין, יא ברוך, תיסה מימין, כי אם תיסה בשמאל, יהיה כאן בום גדול. ואחרי ששמעו את השיר הזה בערך 60 מיליון פעם, הגיע היום המיוחד, דגן הו. במשך הלילה היה אסור לנסוע בין חצות לשש בבוקר, חוץ מאנשי הממשלה שעסקו בעניינים, ובמהלך הלילה הזה היה מבצע בליץ שבו נצבעו מחדש כל החצים על הכבישים במדינה, הוחלפו כל הרמזורים, כל התמרורים, והשוודים קמו בבוקר למדינה שנוסעת בצד ימין. והם כעסו. והם גם די פחדו, משום שזה נשמע נורא מבלבל. אנשים חששו שיהיו המון המון תאונות, אנשים יהרגו בתאונות דרכים בגלל הבלגן הזה של לעבור מצד שמאל לצד ימין. אבל האמת היא שביום הראשון, אחרי העברה, אף אחד לא מת. לא ממש היו תאונות בגלל זה, כי פשוט השוודים היו נורא נורא זהירים. ובמשך עוד כמה ימים אחר כך, שיעור התאונות למעשה היה נמוך יותר מהרגיל, כי כולם היו כל כך מבועלים מהנסיעה בצד שהם לא רגילים. בקיצור, זה עבד. סנלה סוונסון. שנה מאוחר יותר, איסלנד עשתה את אותו דבר, החליף הצד משמאל לימין, במבצע שהיה בעיקרון מאוד דומה, רק הרבה יותר קל, כי באיסלנד יש יחסית מעט מאוד אנשים, ומעט מאוד כבישים. ככה שזה היה משמעותית פחות מסובך. אני לא בטוח שהיה להם אפילו שיר. ובתחילת שנות ה-70 היו עוד כמה מדינות אפריקאיות שהחליפו גם הם משמאל לימין, כולם מאותה סיבה, כי הם היו מוקפות במדינות שנוסעות בצד ימין, וזה לא היה הגיוני להיות אי באמצע אפריקה. זה כלל את ניגריה ב-1972, שהחליפה משמאל לימין, וזאת מדינה של 60 מיליון איש. זאת המדינה הכי גדולה שהחליפה אי פעם כיוון נסיעה. אבל עדיין, תשתית הכבישים בניגריה בשנות ה-70 לא הייתה סופר מתוחכמת, לא היו שם הרבה מחלפים, ככה שזה עדיין היה יחסית פשוט. אם הם היו רוצים היום פתאום, נגיד, להחליף חזרה לשמאל, זה היה הרבה יותר מסובך. כי היום יש שם הרבה יותר כבישים, הרבה יותר מחלפים, יותר רמזורים, יותר אוטובוסים, יותר הכל. וזה נכון ככה בכל מקום. תשתית הכבישים הולכת והופכת ליותר ויותר גדולה ומורכבת עם הזמן, ככה שלהחליף כיוון נסיעה במדינה גדולה ומפותחת היום, הוא דבר כל כך מסובך. זה יעלה כל כך הרבה מיליארדים, שזה פשוט לא יכול להשתלם. לכן, מדינות שנוסעות היום בצד ימין, כנראה ימשיכו תמיד לנסוע בצד ימין. ומדינות שנוסעות בצד שמאל, ימשיכו לנסוע בצד שמאל. ב-40 השנים האחרונות, לא היה אף מקרה של מדינה שהחליפה כיוון נסיעה, חוץ מאחד. סמואה היא מדינה קטנה מאוד, של שני איים באוקיינוס השקט, יש בה 195,000 תושבים, ויש בה כבישים. ובסמואה נסעו בצד ימין. עד שראש הממשלה של סמואה החליט לעשות משהו חריג. ראש הממשלה של סמואה הוא מאוד מאוד פופולרי, קוראים לו טוילאפה איונו סייל... טוילאפה איונו סייל... ואני חשבתי שהשוודים היו בעייתים. טוילאפה איונו סייללה מייללגאוי, והוא עושה הרבה כדי לקרב את סמואה לאוסטרליה, ניו זילנד ויפן. בהשאר, הוא גילה שהרבה יותר זול לייבא מכוניות מיפן מאשר מארצות הברית. למשל, יפן היא השוק הכי טוב בעולם למכוניות משומשות, יש רק בעיה אחת, ביפן נוסעים מצד שמאל. כך שכדי לנצל את השוק הזול הזה ולהפחית בהרבה את המחיר הממוצע של מכונית לתושב סמואה, היה צריך להחליף את כיוון הנסיעה בסמואה מימין לשמאל. זה לא אומר שכולם אהבו את זה. בדיוק כמו בשוודיה, אנשים לא אוהבים לשנות את מה שהם רגילים אליו. זה היה למעשה הדבר הכי קונטרוברסלי שראש הממשלה של סמואה עשה אי פעם. הייתה ההפגנה הכי גדולה בהיסטוריה של סמואה נגד השינוי הזה. 15,000 איש היו שם, שזה לא נשמע כל כך הרבה בסטנדרטים של כיכר רבין, אבל תיקחו בחשבון שזאת מדינה מאוד קטנה. זה כאילו שבארץ תהיה הפגנה של 700,000 איש. וגם כאן, לא עזר. ב-2009, היה יום ההחלפה, ומכיוון שזאת מדינה מאוד קטנה, זה היה שינוי קל יחסית, ובכל זאת ליתר ביטחון, למשך 3 ימים אחרי ההחלפה, הפחיתו את המהירות המותרת במדינה ל-40 קילומטר לשעה, ואסרו על מכירת אלכוהול, שזה קצת מוזר. כלומר, זה סבבה שאחראים ולא מוכרים אלכוהול, אבל לא אמורים לא לערב אלכוהול ונהיגה בכל מקרה, ולא משנה באיזה צד אתם נוסעים של הכביש, אבל אוקיי, זה מה שהיה. וככה סמואה הפכה למדינה האחרונה שהחליפה כיוון נסיעה. במקום גדול, זה קשה להאמין שזה יעבוד. זה פשוט לא יקרה יותר. אז זאת התשובה. אנחנו נוסעים בצ... לא, רגע, שנייה. זאת לא הייתה השאלה. מה הייתה השאלה? דיברנו על ישראל. למה בישראל אנחנו לא נוסעים בצד שמאל? למרות שהיינו תחת שלטון בריטי. אז ככה, ישראל אף פעם לא הייתה קולוניה בריטית. בניגוד להודו או אוסטרליה שהיו חלק מהממלכה הבריטית במשך מאות שנים, הבריטים הגיעו לכאן מאוחר ולא נשארו הרבה זמן. בריטניה כבשה את ארץ ישראל מהאימפריה העותומנית, כלומר הטורקים, במלחמת העולם הראשונה, וקיבלה מנדט להשגיח על ארץ ישראל. כלומר, נוכחות צבאית בריטית הייתה פה, אבל זה לא שהבריטים באו לגור כאן והביאו איתם את התה והנימוסים והקורגיז שלהם והתחילו לדבר על מזג האוויר. עכשיו, כשהארץ נכבשה, לא היו בה הרבה מכוניות, אבל כבר היו בכבישים, היו עגלות, דיליג'נסים, והיו נורמות דרכים טורקיות, שהבריטים לא תרחו לשנות אף פעם. אז בקיצור, אנחנו לא נוסעים בצד שמאל כמו הבריטים, כי אנחנו נוסעים בצד ימין כמו הטורקים. זאת הייתה התשובה, אבל רגע, לא סיימנו עדיין, בגלל שאם כבר דיברנו על סמואה, אז אני חייב לספר לכם על עוד דבר מאוד יוצא דופן שקרה בסמואה לפני כמה שנים. ועל זה אני אספר לכם אחרי ההפסקה.
הפרק בחסות סטארט-אפ ניישן סנטרל, שמציגים את פיינדר, הפלטפורמה שתיצור לחדשנות שלך הזדמנויות עסקיות. דן שראל הוא מייסד שותף בחברת דמיסטו.
דמיסטו היא חברה בת קצת יותר משנתיים. אנחנו מנהלים אצל ארגונים גדולים את כל הנושא של מענה לאיומי סייבר, ובעיקר מה קורה אחרי שהתקפת סייבר מצליחה בארגון. אנחנו מוכרים את התוכנה שלנו בכל רחבי העולם. התחלנו לפני כשנתיים עם 4 אנשים, היום אנחנו כבר 70 אנשים.
פיינדר מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל היא הפלטפורמה שיוצרת בשבילכם קשרים עסקיים. פיינדר הוא השער לעולם הסטארט-אפ הישראלי עבור אנשי עסקים וארגונים מובילים מהארץ ומהעולם.
פלטפורמות כאלה מאוד מאוד חשובות לנו, אנחנו גם חושבים ורואים שיש הרבה מקומות בעולם, אני אקח לדוגמה את סינגפור שאני עובד איתה מאוד מאוד קרוב, שמאוד מעריכים ספציפית טכנולוגיה מישראל, אז הם יחפשו אפילו לפני שהם מחפשים את הקטגוריה בכל העולם, יכול להיות שהם אפילו יחפשו קודם כל מה יש בישראל בתחום הזה. כי אנחנו יודעים שאנחנו סומכים על הטכנולוגיות שמגיעות משם. אנחנו שומעים הרבה פעמים, אפילו מסטארט-אפ ניישן בעצמם, שכשמגיעים אליהם אורחים, הם קצת מסתכלים בפיינדר ומוצאים בין השאר אותנו ולשמחתנו, כשהם מחפשים את התחום הספציפי הזה, שהוא כאמור תחום מאוד מאוד חם, הם הרבה פעמים רואים אותנו ואומרים, אוקיי, זה מעניין, היינו רוצים להכיר קצת יותר את החברה. אני גם לפעמים מקבל טלפונים, ואני מאוד מקפיד לשאול, תגידו, מאיפה שמעתם, מאיפה הגעתם? אז לא מעט מגיעים אלינו דרך פיינדר.
אז מה צריך לעשות כדי שגם הסטארט-אפ שלכן יופיע בפיינדר? פשוט ייכנסו לפיינדר.startupnationcentral.org ועדכנו את פרטי החברה שלכם. השירות חינמי לחלוטין. finder.startupnationcentral.org.
שלום, חזרנו. ב-30 בדצמבר 2011 בסמואה לא קרה כלום. אבל באמת לא קרה כלום. זה לא כמו שהיום אתם אומרים, היה היום משעמם, שום דבר לא קרה. לא. גם בימים הכי משעממים אצלנו, לא היה שום דבר מעניין בחדשות, אבל אנשים מתו, אנשים נולדו, אנשים התחתנו, תמיד קורה משהו. אבל ב-30 בדצמבר 2011 בסמואה, שום דבר לא קרה. אתם יכולים לבדוק את זה. אין שום עדות לאירוע היסטורי שקרה ביום הזה, וזה משום שלא היה ה-30 בדצמבר 2011 בסמואה. סמואה, כמו שכבר אמרנו, היא קבוצת איים קטנה באוקיינוס השקט, והיא נמצאת קרוב מאוד לקו התאריך. קו התאריך הוא הקו הדמיוני שחוצה את האוקיינוס השקט. מכיוון שכדור הארץ עגול, השעה במקומות שונים בעולם היא שונה. יש את העניין של אזורי זמן. כשאצלנו 2 בצהריים, אז בלונדון 12 בצהריים, ובניו יורק השעה היא 7 בבוקר. אם אתם ממשיכים ככה לרוחב כל הגלובוס, תגיעו למצב שבו אתם תצטרכו להחליף יום. והמקום הזה שבו מחליפים יום הוא קו התאריך. זאת אומרת, כשמצד מזרח של קו התאריך יום שני, מצד מערב שלו יום שלישי. זה אומר שכשהשעה בהוואי היא 11 בבוקר של יום רביעי, השעה בניו זילנד היא 10 בבוקר של יום חמישי. סמואה נמצאת קצת ממזרח לקו התאריך. וזאת הייתה קצת בעיה. משום שסמואה, כמו שכבר אמרנו, מנסה להתקרב לשכנים שלה, אוסטרליה וניו זילנד, והיה קשה לעשות את זה כשהם אפילו לא נמצאים באותו יום. כלומר, כשבסמואה היה יום שישי, באוסטרליה היה יום שבת וזה לא יום עבודה. ולעומת זאת, כשבאוסטרליה חזרו לעבודה ביום שני, בסמואה עדיין היה יום ראשון, וגם זה לא יום עבודה. כלומר, היו צריכים לחכות עד יום שלישי כדי להגיע לזמן שבו שניהם עובדים ולעשות איזה שהם עסקים עם אוסטרליה. וזה לא הגיוני. אז ראש הממשלה של סמואה, הוא החליט שהוא רוצה לקרב את סמואה לאוסטרליה גם מהבחינה הזאת, ושהוא הולך פשוט לחצות את קו התאריך. איך עושים את זה? על המפה זה קל מאוד, כי פשוט צריך לצייר מחדש את הקו כשהוא יעבור טיפה מצד ימין של סמואה במקום מצד שמאל. מכיוון שסמואה זה מקום קטן, על המפה זה שינוי שכמעט לא מרגישים. מה שזה אומר לגבי תושבי סמואה, זה שהם היו צריכים לעשות שינוי בשעון. זה כמו לעבור לשעון קיץ. רק שבמקום לעבור שעה אחת קדימה, הם עברו 24 שעות קדימה. כלומר, בסמואה, אחרי ה-29 בדצמבר 2011, הגיע ה-31 בדצמבר. ה-30 בדצמבר הוא תאריך שאף פעם לא קרה במדינה הזאת. מה תעשו עם המידע הזה? אני לא יודע, אולי אם יהיה איזושהי פרשה בלשית שהנבל יגיד, אבל אני לא יכול להיות שאני גנבתי את היהלום, משום שבזמן שהוא נגנב, ה-30 בדצמבר 2011, אני בכלל הייתי בסמואה, ואז הבלש יגיד, אבל לא ייתכן שאתה היית ב-30 בדצמבר בסמואה, משום שלא היה שם תאריך כזה, שוטרים, ייצרו אותו מיד. וזה פחות או יותר השימוש המעשי היחיד שיש למידע הזה. זאת הייתה התשובה. אם אתם רוצים לשאול שאלות אחרות, אתם יכולים לשלוח אותן למייל, theanswer@podil.net. כל הפרקים של התשובה נמצאים באתר הבית שלנו, ranlevy.com/theanswer, וכמובן באפליקציה של רשת עושים היסטוריה באנדרואיד, ובכל אפליקציה פודקאסטים אחרת בתכלס. עדכונים על פרקים חדשים של התשובה, ועדכונים על הרצאות שאני עושה בכל מיני נושאים ובכל מיני מקומות, אתם יכולים לקבל בעמוד הפייסבוק, דורון פישלר נגד העולם. דור קומט מפיק ועורך את התוכנית, אביב שם טוב, ייעוץ ותמיכה מורלית וניהול מחירות, רן לוי עורך ראשי, דני תימור המנהל העסקי, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ואני דורון פישלר. להתראות בפרק הבא, ותצטרפו אלינו. תיסן ימין, יא ברוך. תיסן ימין, כי אם תיסן בשמאל. לא 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 לא. אחוד את יהגר. אחוד את יהגר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.